בוקר טוב. הגענו לפסוק האחרון של מקרא ביכורים. פה יש דרשה שמתגלגלת ובעצם מגיעה איתנו עד עד כמה מעלות קרובות למקום עלינו, עד הפיוט הידוע דיינו. למה זה דרשה אחת? כי היא עוסקת בדבר נושא אחד, וזה מכות מצרים. זה מתחיל בעשרת המכות וממשיך במכות על הים, בדברי התנאים שהרחיבו את מכות מצרים והרחיבו את המושג של מכות הים. גם הפסוק הזה, ויוציאנו השם מצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים, גם הוא נדרש פה בשתי צורות. יש פה דרשה, ויוצא שמצרים לא ידע מלאך, בית חזקה זו הדבר, בזרוע נטויה זו החרב וכו'. אחר כך כתוב דבר אחר, בית חזקה שתיים, בזרוע נטויה שתיים וכו'. אלו עשר מכות. כלומר, כמו שבכל מקום אנחנו מכירים את המושג דבר אחר. כלומר, דרשה אחרת על הפסוק. אז בעצם יש לנו כאן מהלך אחד ארוך שמביא אותנו כמעט אל סיום המגיד. הפסוק הזה הרביעי והדרשות האלה בדרך כלל מעוררות בנו תחושה מסוימת של אי נחת, חוסר נוחות. מדוע? כי אנחנו מחזיקים מעצמנו באופן כללי אנשים הומנים. לא נעים לנו לשמוע על הסבל של המצרים ועל המכות והדברים הקשים שהראו להם. והנה דווקא פה מעריכים לנו מאוד וגם מנסים למתוח כמה שיותר את חבל המכות. לא רק שיש עשר מכות, שזה סיפור שכולם מכירים פשוטו של חומש, אלא אחר כך מביאים לנו פסוק בתיאורו של ספר תהילים, שכשהוא מתאר את הסבל המצרי, את המכות של המצרים, אז הפסוק בתהילים אומר, ישלח בם חרון אפו, עברה וזעם וצרה, משלחת מלאכי רעים. כלומר, שיש כאן תיאור שמתאר את מה שיש בתוך כל מכה ומכה. ואחר כך עוד אומרו לנו שכל מה שקרה במצרים זה רק היה אצבע אלוקים. זה רק היה, כמו שילדים אומרים לחבריהם, אני יכול לנצח אותך אפילו באצבע אחת. הקדוש ברוך הוא מנצח את המצרים במצרים באצבע אחת, אבל חכו חכו, כאשר יראו את היד הגדולה, וביד יש חמש אצבעות, זאת אומרת מכות, מכות שסבלו על הים היו פי חמש, אצבע לעומת יד. ואז עושים לנו גם מתמטיקה פשוטה, רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר ורבי עקיבא, ואנחנו קצת נבוכים כביכול. אז באים לעזרתנו המנהג הזה, בא לעזרתנו המנהג שמטיפים מהכוס ואומרים שיש פה משהו לא שלם, אם כי יש פירושים אחרים לזה. אבל מה בעצם המשמעות של מה שקורה פה? אז אני רוצה להסב את תשומת ליבנו שבאמת התיאור של המכות וההתעסקות עם המכות היא באה רק אחרי הדבר האחר. ולפני הדבר האחר יש דרשה, והיא בעצם מסבירה את כל ההתעסקות הזאת. הדרשה השנייה, דבר אחר, היא מפיקה מתוך הפסוקים פה את עשרת המכות, כי נאמר כאן שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מצרים על ידי חמישה דברים, יד חזקה, אחד, זרוע נטויה, שתיים, מורה גדול, שלוש, אותות, ארבע, מופתים, חמש, ואתה יכול לספור פה 10 פרטים, ביד חזקה יש שתי מילים, זרוע נטויה יש שתי מילים, מורה גדול זה שתי מילים, אותות זו מילה אחת, אבל לשון רבים, שתיים, מופתים זו מילה אחת, אבל לשון רבים, עוד שתיים, ביחד הגענו ל10, אלו 10 המכות, זה הדבר אחר, זה עוד דרשה שהפיקו בדבר אחר. אבל לספור פה 10 מכות, זה דרשה של רמז, שתי מילים, אותות לשון רבים, אבל יש כאן דרשה שיותר נוגעת לביטוי עצמו. והיא, אני מתעלם מהמילה ויוצאנו השם מצרים, והיא דורשת את המילים עצמם. היא אומרת, יד חזקה זה ידו של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בפסוק על הדבר, הנה יד השם הוא יד במקנך. יש מושג שנקרא יד השם. ויד השם היא קשורה תמיד למגפה. ויש מושג שנקרא זרוע נטויה. הזרוע נטויה היא זרוע נטויה שהיא מחזיקה את החרב, חרבו של השם. יש מופתים, אותות. האותות נקשרים למטה שמשה רבנו מחזיק אותו בכל המהלך של יציאת מצרים. ואת המטה הזה תיקח בידיך. ויש מופתים שקשורים למושג של אדם. עכשיו, שימו לב טוב. דילגתי על המורה גדול, בכוונה. שימו לב טוב. נכון שנזכר פה מצד אחד יד חזקה זו הדבר, ומצד שני נזכר פה מופתים זה אדם. ואז עושה לנו תחושה שגם בדרשה הראשונה מדברים איתך על מכות מצרים. אבל זה ודאי לא נכון. מדוע? כי מה פתאום מדברים דווקא על מכת הדבר ודווקא על מכת אדם? ברור שזה לא הכוונה כאן לספור את מכות מצרים. הרי מכות מצרים יספרו רק בדרשה השנייה. ולכן צריך להבין את זה אחרת. עכשיו, המשמעות היא שתיאור גילוי השם בכל מקום נושא עמו מימד של חורבן. והדרשה הראשונה באה להדגיש שהמכות של מצרים ואחר כך על הים הם לא התכלית האלוקית. זה לא שהקדוש ברוך הוא הולך להכות את מצרים. כשהקדוש ברוך הוא יורד בליל יציאת מצרים, הוא לא הולך להכות את הבכורות. זאת לא המטרה של המצרים. זאת לא המטרה. אלא אני יוצא בתוך מצרים. אני מתגלה בתוך מצרים. יש גם התגלות אלוקית. שממילא תוצר מסוים שלה, יהיה הקעת מכות מצרים. והראיה היא שבמכת בכורות נאמר שיש משחית שמחבל. זה בדיוק שליח. וכאן אנחנו רואים, ויוצאים של מצרים לא ידי מלאך, לא ידי שרף, לא ידי שליח. מכאן שזה שני דברים שונים. עכשיו, בואו נבין את המבנה של הפסוק עם דרשותיו. תראו, צריך לצייר את זה, ננסה לצייר את זה. בהתחלה, הפסוק הזה, ויוצא משה ממצרים, בהתחלה יש דרשה שהיא מקדימה את הכל. והיא ההסבר של הכל. ויוצאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, לא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. בהמשך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. זה הקדמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יורד למצרים ומתגלה. הגילוי הוא שמופיע אור עצמותו של השם, בכבודו ובעצמו. לעצמותו של השם הכוונה בלי מלאך, שרף ושליח. כל ביטוי כזה הוא לבוש. מלאך זה לבוש, שרף זה לבוש, שליח זה לבוש. בלי, 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 הקדוש ברוך הוא מתגלה בלי לבושים. זה עיקר העניין. עכשיו, יש לנו כאן חמישה ביטויים, ותדמיינו לעצמכם מבנה כיאסתי, או מבנה מנורה. יש את הקנה המרכזי, ומסביביו יש שניים מכאן ושניים מכאן. יד חזקה וזרוע נטויה, זה צד אחד, ומהצד השני אותות ומופתים. דמיינו לעצמכם שיירה פמליה של מלך. המלך עומד במרכז, ויש לו שני חילות מימינו ושני חילות משמאלו. והוא באמצע. ויוצאנו השם ממצרים, אני ולא מלאך, זה האמצע. איפה זה מופיע בתוך הפסוק? במורה גדול. אומרת דרשה, ובמורה גדול, זו גילוי שכינה. ומה הדרשה שבתוך מורה גדול? יש כאן דרשה שהיא כאילו נגד הפשט. מורה זה מלשון יראה. מורה גדול זה יראה גדולה. אבל איך דרשו את זה? דרשו את זה, זו גילוי שכינה מלשון מראה גדול. ואז מבין את הפסוק, או ניסה אלוהים לבוא לקחת לגוי מקרב גוי, וכו' וכו', ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם במצרים לעיניך, מוראים גדולים לעיניך, מראות גדולים. כלומר, לקחו ושיחקו במילה, מורה מראה. לא נכנס למה הדרשה הזאת היא מוצדקת, וזה במרכאות לגיטימי. אבל כמו שקרה על ים סוף, שוייר ישראל, ואז ויירו העם. כלומר, היראה באה כתוצאה מהראייה של המראה הגדול. ובמורה גדול, זה המראה הגדול של גילוי השכינה. השכינה כשהיא באה, יש את החיילים מימין ומשמאל. יש את הכוחות שונים. היד חזקה, והזרוע הנטויה, האותות והמופתים. כדי לחזק את מה שאנחנו אומרים, כדאי לפתוח את הפסוק מספר יואל, ומופתים זה אדם שנאמר, ונתנים מופתים בשמיים ובארץ. הרי מה כתוב שם בספר יואל? בואו נפתח את ספר יואל. כדאי לפתוח את הפסוקים האלה ממש בתנך. אני פותח את ספר יואל, רק רגע, יואל פרק ג', תראו איזה פרק שעוסק בהתגאות השם, איזה פרק מדהים, היה אחרי כן, כלומר, לעתיד לבוא, אשפוך את רוחי על כל בשר, הקדוש ברוך הוא יעניק רוח הקודש, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם, חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו, על העבדים והשפחות אשפוך את רוחי. וזאת אומרת, כאילו השם, מורה גדול, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן, השמש יהפך לחושך, הירח לדם, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט, בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה, בשרידים אשר השם קורא. יש כאן תיאור שמי שיקרא אותו לעומק, מאוד מאוד קשור לליל יציאת מצרים, ודיברנו על זה בשיעור על ליל יציאת מצרים באתר של הישיבה ומופיע. זאת אומרת, ומופתים זה אדם זה בעצם קשור לא למכת אדם, אלא לתיאור של אדם כמחריב כאשר מתגלה השם. גם האותות זה המטה, המטה זה מקל. ואנחנו יודעים כמו בתהילים שיש שבטך ומשענתך. משענת זה מקל טוב, אבל שבטך זה שבט של הקאה. המטה מבטא אשר תעשה בו את האותות, כמו שמרביצים ונשאר אות. כן, יש פה כלי מלחמה. זה הכלי מלחמה שבצד שמאל, ובצד ימין, ביד חזקה ובזרוע נטויה, יד חזקה זו הדבר. זה המגפות בעולם, זה תמיד תיאור שהתגלו את השם. זה גם במצרים היה, אבל זה גם כמו שלמשל היה בימי דוד. בימי דוד, ערב קנותו את בית המקדש, וראייתו את המלאך עומד בירושלים, שזה גילוי שכינה, אז כתוב שיש דבר. מה כתוב על הדבר? נפלנה ביד השם. כך רואה דוד המלך את המגפה הזאת. ואז יש דבר, 3 ימים. זה יד השם. ובזרוע נטויה זו החרב, זה ממש משלים לנו את הדבר שהיה בימי דוד, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. זאת אומרת, גילוי השם בא תוך כדי שהשם נלחם בעולם. מדוע גילוי השם צריך להיות תוך כדי שימוש, תוך כדי התגלות של מידת דין כוח גדולה? בשירת הים אנחנו נבוא ונגיד, השם איש מלחמה. למי שהוא לא אוהב מלחמות, כן? ולא אוהב, בקיצור, הומני כזה. מאוד מוזר ביטוי של הקדוש ברוך הוא בתור השם איש מלחמה. וכאן צריך להבין את הדבר שאותו נסיים עכשיו. באמת, יש מקום אחד שחכמים אומרים אותו, כלומר, כמה מקומות שאומרים יסוד כזה, שיציאת מצרים היא לא תיזכר לעתיד לבוא. או, יותר נכון, היא כביכול משהו בה התמעט. לא יאמרו את חי השם אשר העלה את ארץ מצרים, כי חי השם אשר העלה והביא מכל הארצות. זאת אומרת, הגאולה של עתיד לבוא היא כאילו תקטין משהו בגאולת מצרים. איך זה יכול להיות? כל זה אנחנו מדברים שגאולת מצרים היא שורש כל הגאולות, נכון, לא ביטלנו את זה. אבל יש משהו בגאולת מצרים שהוא התבטל. גאולת מצרים הייתה בחיפזון. עתיד לבוא נאמר, לא בחיפזון תצאו ונוסעת אליכו, כי הולך לפניכם השם. זה ישעיהו. ומה ההבדל? כאשר העולם במדרגה נמוכה של חומריות, כמו בימי גאולת מצרים דאז, אל נוכח מצרים החומרית, אז יש פער עצום בין גילוי השכינה לבין העולם. והפער הזה גורר עמו המון מידת הדין. וככל שאתה רואה כמה שהשם נלחם במצרים, אתה מבין מזה כמה שמצרים נמצאים במקום נמוך, וכמה שגילוי השכינה, המגמה האלוקית, כל כך רחוקה. והקדוש ברוך הוא צריך בחיפזון לגאול, כי הוא צריך לכפות את גילוי השכינה על העולם. וכשקופים אז קופים, עם התה ועם דם ועם כל היד החזקה והדבר, יש כאן בעצם תיאור של מלחמה שהוא בא להגיד שהגילוי הוא כך גדול, ולכן יש כאן מאבק כל כך עצום. אבל לעתיד לבוא, העולם, במשך כל ההיסטוריה הארוכה, הולך ומתקשר מלשון, מלשון מכשיר את עצמו, להיות מתאים אל גילוי האלוקי. ואז הגאולה של עתיד לבוא, כבר לא יהיה בה את עשרת המכות כפשוטן, אלא עשרת המכות יהיו כסודן, לא כפשוטן. כלומר, תמיד המגמה האלוקית, תמיד גילוי השכינה, יהיה הרבה יותר גבוה מהמציאות שלנו. ולכן תמיד הקדוש ברוך הוא יהיה בבחינת השם איש מלחמה. כי תמיד יהיה מאבק בין הגילוי האלוקי לבין המציאות הנמוכה שלנו. אבל כיוון שהעולם לעתיד לבוא יהיה הרבה יותר מוכשר, הרבה יותר גבוה, כי הקליפה הרבה יותר חלשה, והתוך הפנימי של העולם הוא יותר עדין ויותר מוכשר על גילוי האלוקי, אחרי גם המכות לא יהיו פיזיות, אלא יהיו עדינות יותר. וכל מכה מרמזת על תיקון של החומר, שהשם נלחם, אז הוא בעצם מעדן את, הוא מעדן את החומר, שיהיה מוכשר אל הגילוי האלוקי. וסיימנו פה את הדרשה הראשונה של הפסוק הרביעי, ובעזרת השם מקווה שיותר מאוחר אשלח משהו על ההמשך. יום נעים.